אני מבקש ברשותכם לעסוק, נראה לי שבזמן האחרון לא יצא לנו לעשות את זה, לעסוק גם הפעם בהפטרת השבת, הפטרת פרשת וארא. ממנה להיכנס לפרשה, האמת היא שישנן שתי סיבות חיצוניות שמתחשק לי לעסוק בהפטרה דווקא. האחת היא מפני שהרבה פעמים לא יוצא בפרשת וארא שקוראים את ההפטרה שלה. זה יוצא הרבה פעמים שבת ראש חודש, שבת ערב ראש חודש. גם השנה זה כמעט ראש חודש, אבל הרוויחו יומיים וככה זה יסתדר. הסיבה השנייה היא שהפטרת וארא, בשונה מרוב ההפטרות האחרות בספר שמות, היא בניגוד לכללים הפטרה של כל המנהגים, אותה הפטרה. אולי לכן כמעט לא יוצא לקרוא אותה, אולי סידרו את זה, שהתופעה המוזרה הזאת לא תתרחש במחוזותינו. אבל כן, יש חלוקה מסוימת אצל התימנים ואצל מנהג מסוים נוסף, אבל באמת חלק גדול מהמנהגים נוהגים את ההפטרה הזאת ביחזקאל. ואני חושב שההפטרה של פרשת וארא, זו שנמצאת לפנינו, שמחוברת באופן תבניתי חיצוני לפרשה בצורה מאוד ברורה, היא עוסקת במצרים והיא מזכירה את נושא המכות, אם כי היא לא עוסקת באותה מצרים, היא עוסקת במצרים מאוחרת, היא מדברת על פרעו של ימי הנביאים, של יחזקאל. אבל המבנה החיצוני, כמו שראינו יותר מפעם כשעסקנו בהפטרות, הוא הסבר טכני, חיצוני. הפטרה, ניסינו הרבה פעמים, כל פעם שהגענו להפטרות, היא במילי דדה מילה, זה הנוסח בחזל. היא באה בעצם ללמד אותנו את הפרשה. היא באה ללמד אותנו עניין מרכזי בפרשה, אולי בפרשיות, שמסדרי ההפטרות ביקשו להדגיש אותו בעצם ההפטרה על אותה פרשה. ולכן קשה להסתפק באיזשהו דמיון חיצוני מסוים, פסוק מסוים, חלק מסוים מהפרשה, וצריך לטור אחרי משהו שהוא מהותי לפרשיות, מהותי לכל המהלך שמתרחש בפרשה שלנו או בפרשיות שלנו, במקרה של פרשיות שמות וארא ובו של מצרים והמכות וכל מה שמתקשר לזה. על כן אני רוצה להיכנס כמובן מתוך ההפטרה אל הפרשה, אבל נפתח את הדברים באמת בהפטרת יחזקאל. יחזקאל בהפטרה שלו עוסק, כמו שאמרתי, במצרים. ואולי הקדמה של חצי דקה על מצרים בכלל. אנחנו עוסקים בגלות מצרים, בעבדות במצרים, במכות במצרים, אבל כדאי לשים לב למצרים של התנ"ך בכלל. זו תופעה מאוד מעניינת. מצרים ועם ישראל נפגשים כבר בתחילת ספר בראשית. כמעט עם המפגש הראשון עם אברהם בלך לך, אנחנו מיד אחר כך נפגשים בויהי רעב בארץ וירד אברהם מצרים. המתח שמוביל באופן אוטומטי למצרים הוא הרבה 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 לפני ירידתו של עם ישראל למצרים. כמעט 200 שנה לפני שיוסף נמכר, כבר נאמר לאברהם במחזה בברית בין הבתרים, גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ידוע תדע וכו'. ואחרי שעם ישראל, אחרי מכירת יוסף, מתגלגל למצרים, מצרים ממשיכה אצל משה רבינו להוביל כמושג כל הדרך. משה מדבר על קור ההיתוך, על מה שעברנו במצרים, על מה שצריכים ללמוד ממצרים. נקודה מאוד מעניינת, כל הנביאים יסתיימו בגלות שתתרחש אחרי גלות עשרת השבטים, בגלות ירושלים, בגלות יהודה, כשעם ישראל גולה כולו, היא תתרחש מיד אחרי הריגת גדליה בן אחיקם. אלה הפסוקים האחרונים במלאכים ב'. וגדליה בן אחיקם והיהודים שאיתו במצפה נהרגים, והפסוק החותם הוא לא גדליה בן אחיקם שנהרג בתשרי, אלא שיהודי ירושלים יורדים למצרים שוב. כל ספרות הנביאים מסתיימת בירידה למצרים, והירידה למצרים בגלות הזאת איננה כמו ירידת עשרת השבטים לאשור. שם סנחריב מושך אותם. מלך אשור סוחב אותם לאשור, הוא מגלה אותם לחלך והרי גוזן ומדי. כאן מסיבות טכניות לחלוטין הם גולים למצרים כמעדיפים את מצרים על הכסדים. הם גולים למצרים. כל סוג הקשרים עם מצרים הוא סוג קשרים מאוד מסובך בתקופות הנביאים למיניהם. הוא מתחיל משלמה. משלמה עם בת פרעה, בת פרעה השנייה, אחרי בת פרעה שעסקנו בה בספר שמות, בפרשת שמות, עם בת פרעה הראשונה, אלה שתי בנות פרעה שמופיעות, שתי תקופות. עם בת פרעה הראשונה היא זו שמושה את עם ישראל יחד עם משה מן היאור. בת פרעה האחרונה היא זו שמחזירה את עם ישראל היאור. היא זו שמובילה את שלמה להתקשרות הזאת עם מצרים, לסכנות שבהתקשרות עם מצרים, וכל מה שההתחברות הזאת מסמלת. ובדרך מצרים עוברת כל מיני שלבים, ניסיונות לקשרים דיפלומטיים עם מצרים כדי להימנע מקשרים כאלה עם הכסדים, כדי להימנע מבבל, כדי להימנע מאשור, ואיך הנביא חוזר ומזהיר כל הזמן, נשענת קנה רצוץ. כך מוגדרת מצרים בכל הצורות שהן. אחרי הסקירה המאוד מאוד כללית הזאת מלמעלה, הפרק שלנו ביחזקאל הוא חלק מכמה נבואות שעוסקות במצרים. הוא בכלל לא עוסק בעם ישראל. הוא עוסק במסע על מצרים, כמו שלישעיהו יש את זה, כמו שירמיהו עוסק בזה, וביחזקאל בעריכות ובהדגשות רבות מאוד. וכמו בנבואות אחרות, אצל יחזקאל גם יש תאריכים שבהם הוא נושא את המסעות שלו. וההפטרה הזאת היא מסר בעצם חיצוני למצרים. אבל כשנעמיק בה, אני חושב שהיא אולי מה שבגללו משה עובר בכלל את כל התהליכים וחושש כל כך, ועושה את כל מה שהוא עושה בדרך ליציאת מצרים. בואו אחרי ההקדמה הזאת נתחיל בפרק עצמו. מקור אחד, יחזקאל, הפסוקים האחרונים של פרק כ"ח, ומשם כל פרק כ"ט. הפסוקים שמופיעים בסוגריים הם מנהג אחד בתוך המנהגים שראיתי שמתחילים בו, למי שקוראים את הפרק הזה. והם בעצם באמת משונים, הם לא קשורים כי הם עוסקים בצידון. רק אקרא אותם במהירות, ויש כאן כמה הדגשות שהדגשתי בקו. הידבר השם אליי למור, בן אדם, אל הפתיחות אצל יחזקאל, שים פניך אל צידון וינבא עליה, כמובן לא נאריך בכלל על צידון עכשיו, רק בוא נראה את האמירה. ואמרת, כה אמר השם אלוהים, הנני עלייך צידון ונכבדתי בתוכך, וידעו כי אני השם, ועשותי בשפטים ונקדשתי בה. שימו לב כמה פעמים בשלושה פסוקים חוזרים על הרעיון של וידעו כי אני השם. ושלחתי ודבר ודם בחוצותיה ונפלל חלל בתוכה בחרב עליה מסביב, וידעו כי אני השם. פסוק שלישי, ולא יהיה עוד לבית ישראל סילון ממאיר וקוץ מכאיב מכל סביבותם השתים אותם, וידעו כי אני השם אלוהים. זו כבר התקדמות. מי שזוכר, וכולם זוכרים את זה, זאת המגמה של כל המכות במצרים. למען תדע, כי אני השם, כי אין כמוני בקרב הארץ. בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. ישנן שתי מגמות בכל שלוש הפרשיות שחוזרות בלי סוף. עוד מעט נראה את זה עוד יותר בפרשה שלנו, בבארה. האחת היא שהמצרים, קו נטוי, והעולם כולו ידע כי אני השם, והשנייה היא שהיהודים ידעו כי אני השם. אלה שתי מגמות שבפשטות היינו אומרים, נו, מקל וחומר. אם כל העולם צריך לדעת, בטח עם ישראל צריך לדעת, עוד מעט תראו שזאת הבעיה. אבל יש שתי מגמות. ידיעת השם שכולם ידעו, בבארה זה נאמר בפירוש, למשל במקור 2, כשבמכת הברד, המכה השביעית, האחרונה בפרשת בארה, לפני שעוברים לפרשת בו, כשבמכת הברד אומר משה רבינו, למה בעצם הקדוש ברוך הוא מתעכב? אז איך כתוב שם, ואולם בעבור זאת העמדתיך, בעבור הראותך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ. בכלל לא מדובר פה עכשיו על זה שעם ישראל ידע את זה, העולם צריך לדעת את זה, העולם צריך להתנער מבית העבדים. העולם צריך להתנער מפרעו אשר אמר לי יאור ואני עשיתיני, ובגאוותו הופך עצמו לאלוה ומשעבד את כל הבריאות. זה בעיה של העולם, זה לא בעיה של עם ישראל. ומעבר לזה, עם ישראל עצמו צריך לדעת את זה. לכן הפסוק, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם, פונה הפעם אל מי? אל העם עצמו. לא וידעו מצרים, אלא וידעתם. המוטיב הזה יחזור הרבה. בינתיים עסקנו בצידון, נכון? בגלל המנהג שפותח שם, שהצידונים ידעו כי אני השם. זה שלושה פסוקים שכל פעם זה חוזר. אחר כך שני פסוקים שעוסקים בכלל לא בתקופת הנבואות על מצרים, אלא בגאולת ישראל. כה אמר השם אלוהים, בקבצי את בית ישראל מן העמים אשר נפוצו בם, ונקדשתי בם לעיני הגויים, וישבו על אדמתם אשר נתתי לעבדי ליעקב, וישבו עליה לבטח ובנובטים ונטעו כרמים, וישבו לבטח בעשותי שפטים בכל השתים אותם מסביבותם, וידעו כי אני השם אלוהיהם. מי ידע כי אני השם אלוהיהם? עם ישראל פה, וזה יקרה לעתיד. מתי? בקבצי אותם. נכון? עכשיו נגיע למסע על מצרים. בשנה העשירית, בעשירי ב-12 לחודש, היה דבר השם אליי לאמור. כדי שניכנס לזמנים, השנים ביחזקאל, אנחנו נוהגים לספור אותם לפי גלות יהויכין, ולא ניכנס עכשיו לשנים המדויקות, זה בכלל לא חשוב, אבל אנחנו נמצאים פה ב-580, 585 לפני הספירה. זה פחות או יותר 2000, כמעט 2600 שנה אחורה. בשנה העשירית, אם כן בעשירי, ב-12 לחודש, י"ב טבת, בקיצור, היה דבר השם אליי לאמור בן אדם. מכאן ועד כמעט הסוף, נבואה על מצרים. שים פניך על פרעה מלך מצרים והנבא עליו, ועל מצרים כולה. פרעה, כזכור, זה שם של שושלת שלמה, לא של אדם, על אורך כל הדרך. דבר ואמרת, כה אמר השם אלוהים, הנני עליך פרעה מלך מצרים, התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו, אשר אמר, לי יאורי ואני עשיתיני. והיה א' של פרעה גאווה. תחושה, אני האלוה, אני עשיתיני, לי יאורי ואני עשיתיני. ונתתי חכים בלחייך והדבקתי דגת יאוריך בקסקסותיך, ועליתיך מתוך יאוריך ואת כל דגת יאוריך בקסקסותיך תדבק. יש פסוקים יותר צמחוניים בנביאים, אבל הפסוק הזה ודאי מזכיר לנו קצת את המכות ואת היאור ואת הדגה ואת כל מה שאנחנו רואים שם. קדימה. ונטשתיך המדבר. זה פתרון אמיתי למי שחש לי יאורי. מה זה לי יאורי? מה זה כל מצרים? כל מצרים זה התפיסה שאם יש לי את היאור, יש לי את הכל. אני לא מחכה לגשם כי יש לי יאור. אני לא מחכה לגשם כי אני בטוח. מתי מצרים נכנסת לפחד אדיר? כשפתאום יש חלום שמהיאור עולות פרות רעות. משהו קרה, היאור מוציא איזשהו דבר כחוש, לא ייתכן. זה השבר הגדול שיכול אולי להכניס את אלוקות לתמונה. אז אולי יש מקום שהאלוהים יענה את שלום פרו. אבל אם זה פרו שלא יודע את יוסף, אז אין מישהו כזה שיענה את שלום פרו. אז יש הדבקות ביאור. היאור נותן את תחושת הביטחון. כבר אמרנו יותר מפעם אחת, היאור לא נותן רק את תחושת הביטחון. במצרים יש שני אלוה, היאור ופרעו עצמו. ואין סתירה. איך הזכרנו באותו מדרש? שמה שפרעו היה עושה תמיד זה ללכת ולהשתחוות ליאור, לא רק מפני שהוא משתחווה ליאור, אלא מפני שקודם כל כשהוא משתחווה ליאור, הוא משתחווה לעצמו. ואין שום סתירה. הכוח להשתחוות ליאור והכוח להשתחוות אליך הם היינו הך. לכן המכה הראשונה שפרעו צריך לחטוף היא שכשהוא ישתחווה ליאור יהיה שם דם. ואז הוא לא יוכל יותר להשתחוות לעצמו. ובדם הזה הוא עוד לא יוציא את ישראל בכלל מהארץ. מי שיראה את הפסוקים בפרשת הדם, בפרשה שלנו, אין שום מגמה שהוא יוציא את ישראל עוד. רק דבר אחד. אתה לא אלוה. לך יש רגעים של חולשה. מי שיש לו רגעים של חולשה, שיבדוק את האלוהות המוחלטת שלו. זה מוכרח לעבור איזשהו תהליך לפני שאני אוכיח לך משהו אחר. ואז עוברים לשלב השני. תישאר ותסתכל הלאה על הדם הזה, לא רק שלא תראה את עצמך, אלא תראה דם, אתה גם תראה פתאום צפרדעים יוצאים משם. אז עוברים לשלב השלישי, ולכינים, וכך הלאה. זאת נקודה א', פרעו בגאוותו צריך להינטש, ומצרים היאורית תהפוך להיות שממה וחורבה. זה יוביל אותם לדעת כי אני השם. נקרא את הפסוק הבא. ונטשתיך המדברה אותך ואת כל דגת יאורך על פני השדה טיפול, לא תאסף, לא תיכבט. לחיית הארץ ולעוף השמיים נתתיך לאוכלה. וזו נקודה א' שתחזור עוד מאה. ועכשיו באה עוד נקודה. וידעו כל יושבי מצרים כי אני השם. עכשיו זה לא פרעו וזה לא מצרים באופן כללי, זה כל היושבים. יען היותם משענת קנה לבית ישראל. גם על זה אתם צריכים לשלם. אתם צריכים לשלם על שני דברים. האחד זה על הגאווה הגדולה, והשני זה על השקרים, על ההתחייבויות המדיניות שלא עמדתם בהם. זה נכון, הנביא גרם לעם ישראל בגלל חטאו שזה יקרה, אבל מצרים עצמה צריכה לשלם על זה. בתופסם בך בכפך תירוץ ובקעת להם כל כתף ובישענם עליך תישבר וכו'. לכן כה אמר השם אלוהים, הנני מביא עלייך מצרים חרם והכרתי ממך דם ובהמה, והייתה ארץ מצרים לשממה וחורבה. ועכשיו הנה הנושא השני, וידעו כי אני השם. למה? מקודם זה היה וידעו כי אני השם כי הם עשו משענת קנה, נכון? ועכשיו למה וידעו כי אני השם? יען אמר יאור לי ואני עשיתי. אז א' צריך לעשות תשובה על הגאווה הזאת, ב' על השחיתות המידותית הזאת. מצוין. לכן מצרים לא תשב 40 שנה, יש כאן הרבה מאוד דמיונות למה שקרה לעם ישראל. 40 שנה היא תסתובב במדברות, ואפיץ אותי את מצרים בגויים, פסוק י' ב', וזהיריתים בארצות. מי שדמיונו לא כוזב בו, זוכר שלממש מילים שנאמרות על עם ישראל בגלותו. למצרים בעצם במידה כנגד מידה התרחש מה שקרה לעם ישראל. עם ישראל התגלגל 40 שנה ומצרים תתגלגל 40 שנה. יש פה איזושהי השלמה מעניינת. כל זה עוד לא מספיק. כי כה אמר השם אלוהים, מקץ 40 שנה אקבץ את מצרים מן העמים אשר נפוצו שם. ושבתי את שבות מצרים. מאוד מזכיר מושגים, ושבתי את שבות עמי, זה ממש כמעט אותה מילים. אבל כשאשיב את שבות מצרים, ואשיבותי אותם ארץ פטרוס על ארץ מכורתם, והיו שם ממלכה שפלה. הם אחרי 40 שנה לא ייכנסו כמו יהושע אל הירדן, ויהיו לעם שכולם שומעים את שומעו, אלא ממלכה שפלה, זאת מצרים החדשה, מי בכלל יודע מה היא ומה היא הייתה. מן הממלכות תהיה שפלה, ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר אבון בפנותם אחריהם פעם נוספת, וידעו כי אני השם. בשלב הזה, עוד פעם, הם יכניסו, הם יפנימו את זה שאני השם. כל זה הייתה נבואה בשנה העשירית. הנה עוד נבואה, 17 שנה אחר כך. והיא ב-27 שנה. בראשון באחד לחודש. ראש חודש? ניסן, היה דבר השם אליי לאמור, בן אדם, נבוכדרצר מלך בבל העביד את חילו עבודה גדולה אל צור. ובבל באה ולחמה במצרים. לכן כה אמר השם אלוהים, הנני נותן לנבוכדרצר מלך בבל את ארץ מצרים, ונשא המונה ושלל שללה ובזז ביזה, והייתה שכר לחילו. פעולתו אשר עבד בה נתתי לו את ארץ מצרים, אשר עשו לי נאום השם אלוהים. עד כאן הכל עוסק במצרים. אין כאן מילה אחת על עם ישראל. הנה הגיעה ההפטרה לפסוק האחרון שלה, סוף סוף גם ליהודים יש מילה. ביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל, וכשביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל במוטיבים של ההפטרה, מה היה צריך להיות כתוב עכשיו? וידעו, או וידעתם, כי אני השם אלוקיכם. וידעתם כי אני השם. נראה טוב את הפסוק. ביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל, ולך אתן פתחון פה בתוכם. מי זה לך? ליחזקאל. לך הנביא אתן פתחון פה בתוכם, וידעו כי אני השם. למה כל כך מסובך? למה הם לא ידעו כי אני השם בלי שאתן לך פתחון פה? מה קורה? כלומר, כנראה ליחזקאל לא נתנו פתחון פה. לא רק ליחזקאל, כנראה זה היה נכון גם לירמיהו ולישעיהו ולמשה רבינו. ביום ההוא אצמיח קרן לבית ישראל, ולך אתן פתחון פה בתוכם, ורק אז וידעו כי אני השם. בלי להיכנס לכל ההיסטוריה. שימו לב לתבנית. איך צידון ידעו כי אני השם? פשוט, תסתכלו על המציאות. איך מצרים ידעו כי אני השם? תסתכלו על המציאות. איך עם ישראל ידע כי אני השם? הם לא יסתכלו על המציאות. הם יסתכלו על המציאות, אבל זה לא מעניין. הם יתווכחו. ואחר כך, הנביא יגיד להם. אבל הם ישתיקו אותו. ואז אני אתן לך פתחון פה בתוכם, ואז הם ידעו כי אני השם. אז יודעתי, את כל ההפטרה הזאת, אנחנו קוראים בשביל הפסוק האחרון. בשביל ההשוואה הזאת בין שתי המגמות והיכולת לממש אותן בשני המקומות. סיפור המכות ומצרים כולל שתי מגמות שבאות לידי ביטוי בהפטרת פרשת וירא. וידעו מצרים, ספר שמי בכל הארץ, וידעתם תספר באוזני בנך ובן בנך, והגדת לבנך, והיה כי ישאלך בנך. אלה שתי מגמות. מצוות סיפור יציאת מצרים זאת הפעולה בדרך למימוש המטרה פנימה. וישנן פעולות שהן בדרך למימוש המטרה של סיפור שמי בכל הארץ החוצה. והסיבוך, הקושי ללמד את זה את בני ישראל, להבדיל אלף אלפי הבדלות, הרבה יותר מאשר ללמד את זה את העולם כולו, הוא הקושי שעומד בפני משה רבינו, הוא הקושי שיעמוד בפני הנביאים הבאים אחריו, ועליך אתן פתחון פה בתוכם. שמחזיר אותנו לפחדים של משה והן לא יאמינו לי, ולפחדים של אורך כל הדרך. זה המתח שסביבו משה הולך כל הפרשה כולה. תרשו לי להתחיל את זה בנקודה אחת, שאני עוזב למענה את ההפטרה לחלוטין, וממנה אגיע בסוף אליה בחזרה. המכה הרביעית, שבע מן המכות מופיעות אצלנו בפרשה. סדרן של המכות עסקנו פעם בשיעורים ארוכים, בצח, הדש, באחיו, ביררנו, לא חוזר לזה בכלל. אבל השלישייה השנייה, חי בצח, הדש, מתחילה את השלב הבא. בערוב אמור פרעו לראות את האפליה. האפליה המתקנת. אמור פרעו להיפגש עם זה שיש השגחה. ושמתי פדות בין עמי ובין עמך. והרוב הזה מתחילה השיחה הראשונה בין משה לבין פרעו. היו שיחות קצרצרות בעקבות הצפרדיה. ויסר מעלי את הצפרדיה, סירו. והוא אומר לו, למתי? התפאר עליי, למחר. מה שבעצם רצה משה רבינו לגלות לפרעו בשלוש המכות הראשונות, זה יש בעולם השם. איך פרעו שאל? פעם השווינו את זה. פרעו שאל שלוש שאלות. השאלה הראשונה הייתה, מי השם אשר ישמע בקולו? נכון? הנה השם אשר ישמע בקולו. תכיר. תכירו. השם אשר תשמע בקולו הוא זה ששואל אותך, מתי אתה רוצה שהספרדים יסורו? יסורו? לפי הזמנים שאתה מבקש תקבל. עכשיו מגיעה השאלה השנייה של, של פרעו. לא ידעתי את השם. גם אם יש השם פילוסופי, לא ראיתי את קרבתו, את השגחתו, את ידיעתו, את הבריות. ואז מתחיל ערוב. והנה מקור שלוש, ואז מתחילה השיחה המהותית הראשונה במסע ומתן בין משה לפרעה, צריך ללמוד אותה טוב טוב. ושמתי פדות בין עמי ובין עמך למחר יהיה האות הזה, זה הפסוק החותם את האיום, את האזהרה על המכה הרביעית. ויעש השם כן, הביצוע, ויבוא ערוב כבד בית הפרעה ובית עבדיו ובכל ארץ מצרים, תשחט הארץ מפני הערוב. עכשיו, כמו שאנחנו רגילים מהמכה הזאת, קורא פרעה ואומר, מתחילים לדבר. ויקרא פרעה אל משה ולאהרון ויאמר, לכו זבחו לאלוהיכם בארץ. מיד נראה בפסוק הבא, שבארץ אין פירושו צאו למולדתכם ותבקרו את ירושלים, אלא בארץ פירושו במצרים. אתם תראו את זה מיד בפסוק הבא. ויאמר משה, לא נכון לעשות כן, כי תועבת מצרים נזבח להשם אלוהינו. הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסכלונו. אלא מה אנחנו מבקשים? דרך שלושת ימים נלך במדבר. וזבחנו להשם אלוהינו כאשר יאמר אלינו. בוא נשמע טוב את המסע ומתן. מה פרעו הציע? שלושת ימים? לא מופיע. פרעו מציע לעם ישראל במכה הרביעית. אילו הייתה קמה ועדת חקירה, אנחנו תמיד דנים בכל אחת מהמכות, אילו הייתה קמה ועדת חקירה, מתי היה אפשר לעצור את המכה הבאה? לחסוך. במכה הרביעית בערוב מציע פרעו חופש, דת וחיסול כל הגזירות במצרים. לכו זבחו לאלוהיכם בארץ, בלי הגבלה, לא בזמן, לא במקום, אתם זכאים לעבוד את השם במצרים כמו שפעם אתם עשיתם בגושן. אני מסיר את כל המגבלות מבתי הכנסת, אני מוציא הוראה שאסור לפגוע בבתי הכנסת, הכל 100%. משה לא אומר לו, לא מאמין לך, אתה בטח תחזור בך עוד שתי דקות. משה אומר לו, זה אפילו לא מעניין אותי מה שאתה מציע. עונה משה, שמעתי את ההצעה, אבל מטעמים הומניים לא נעים לפגוע ברגשות המצרים. כל כך הם היו נחמדים אלינו, כל ההיסטוריה, לא נפגע בהם. לעומת זאת, אני מסתפק בטיול שנתי לשלושה ימים. אתם מבינים את ההצעה? הרי אם היו, אם היום עושים ועדת חקירה, היו מפטרים את משה רטרואקטיבי. כלומר, לא אני, אני דוחה לא את ההצעה שלך להישאר במצרים בלבד. ההצעה הייתה לכל ההיסטוריה. אני מבקש לצאת לשלושה ימים למדבר לעבוד את השם. פרעה עונה לו על השאלה הזאת במסע ומתן, ויאמר פרעה, אנוכי אשלח אתכם, וזבחתם להשם אלוהיכם במדבר, רק הרחק לא תרחיקו ללכת, כי הרי התחייבת לחזור. נון בית, העתיר הוא בעדי. אם אין לכם התנגדות, אז גם עליי תתפללו קצת, כי הרוב מאוד לא סימפטי. אז תתפללו, סיידר. פה עונה לו משה, אתה שקרן. אני הרי יודע שאתה תחזור בך, על יוסף פרעו הטל. כך הוא יגיד לו בפסוק הבא. הוא לא אמר לו את זה בפסוק הקודם. משה רבינו באמת, באמת, האמין שפרעו מתכוון, גמרנו, ניצלנו את כוח העבודה, לא רוצה להסתבך יותר. תשארו במצרים ותקבלו חופש דת מלא. ומי שיגע בכם, יחטוף. למשה רבינו אפילו אין זמן להתייחס להצעה הנוראית הזאת. אבל השאלה שאותי מטרידה היא שאלה הרבה יותר מהותית. פרעה לא המציא את נושא הזמן. הוא מבין שהם מדברים על חופש מוחלט. לכן הוא הציע להם אותו במצרים. זה היה השלב הזה במסע ומתן, אנחנו סך הכל במכה הרביעית. משה רבינו אומר לו, אני באתי לחדש לך חידוש. אני בכלל לא מבקש חופש מוחלט. מה שכל היהודים ילכו עם שלטים של שלח את עמי, זה סתם, זה הם המציאו. אני רוצה רק חופש לשלושה ימים. אני חוזר אחר כך. פה צריך לשאול שאלה מאוד חשובה. אני לא פונה פה עכשיו מהוועדה לזכויות האדם. זאת אומרת, לי בהחלט שקט בנפש לפעול בכל דרך כדי למגר את פרעה. כולל לעבוד עליו. אבל אני לא מבין מה הצורך. למה משה רבינו מספר לפרעה על שלושה ימים שהוא יוצא? בשביל מה זה? למה לא להגיד, גם על זה ועדת החקירה הרי צריך לדון. תאמר את האמת. אתה רודה באנשים, זה לא ייתכן, זכותו של עם לחזור לארצו, אנחנו הולכים לירושלים. שיגיד לו משהו, נפש יהודי או מי, אשר משהו. במקום חופש הדת לעדי עד שמציע פרעה, אומר לו משה, אנחנו יוצאים לשלושה, מי ביקש ממך את השלושה ימים? אז זו תכונה יהודית, להגיד, אנחנו הולכים רק שלושה ימים, ולאסוף להגיד, ניצחנו אותם. אבל פה אתם תראו שזה לא עניין של תכונה יהודית, זה הקודש ברוך הוא ציווה לעשות כך. נחזור לפרשה הקודמת, מקור ארבע, בא הקדוש ברוך הוא אל משה אחרי שהוא אומר לו, לך ואספת את זקני ישראל ואמרת עליהם, השם אלוקי אבותיכם שלחני וכו'. אגב, משה רבינו מוטרד כל הדרך רק מהבעיה הזאת. מה יהיה עם זקני ישראל, היהודים, הם לא יאמינו. הבעיה שלו, איך אני אסתדר עם פרעה, מופיעה רק בסוף, בסוף, כבעיה משנית. איתו אני כבר אסתדר, אבל מה עושים עם האונזרמנצ'ן, עם החבר'ה שלנו, מה יהיה? אנחנו נגיע לזה עוד מעט. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ושמעו לקוליך, אתה תראה, יהיה בסדר. ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים, ואמרתם אליו, השם אלוהי העברים נקרא עלינו, ואתה נלחנה דרך, איך? שלושת ימים במדבר ונזבחה להשם אלוהינו, למה? כלומר, הקדוש ברוך הוא המציא את זה. זו המגמה? איפה כל הבאתי אתכם? עברית אחרת, האם אנחנו זוכרים שהמגמה של יציאת מצרים הייתה לצאת לשלושה ימי שבוע ישיבה במדבר? אין בספר שמות בקשה, לא של הקדוש ברוך הוא ולא של משה, לצאת לארץ. זה דבר פלאי. עכשיו, ממה נפשך? אם אתה עושה את זה כדי שפרעו יאתר, ואחר כך אתה הולך לשקר לו, אין לי בעיה עם זה, אמרתי מקודם. אבל הרי תשמעו את הפסוק הבא. ואני אומר הקדוש ברוך הוא, פסוק יוטט, ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך, ולא ביד חזקה. הרי הוא ייתן לכם רק ביד חזקה, אז ממה נפשך? אז תגיד ביד חזקה, תגיד אנחנו הולכים לירושלים, תשאיר התקווה, הוא לא ייתן לך בן כובחו, ותצא אחרי 10 מקום. למה להגיד 3 ימים אם הרי בן כובחו תהיה על זה מלחמה? ושלחתי את ידי והיכיתי את מצרים בכל נפלאותיי אשר אעשה בקרבו, ואחרי כן ישלח אתכם, ואחר כך, ואת זה לא מספרים לנו בדרך כלל בהיסטוריה, לא זוכרים את זה. כל הוויכוח היה עד 3 ימים תהיו למדבר. אלא מה תגידו, נו, פרעה מכיר את היהודים, הוא לא חשב שזה 3 ימים. לא נכון. ושלח פרעה את העם, ויוגד למלך מצרים לאמור כי ברך העם. אז מה זה ויוגד למלך מצרים לאמור כי ברך העם? נסתכל שנייה אחת במקור 5 כדי להיזכר. ויוגד למלך מצרים כי ברך העם, ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם. לא רק פרעה, עכשיו כולם. ויאמרו מה זאת עשינו, כי שילחנו את ישראל מעובדינו, זה לא שביתת עובדים ל3 ימים. הם ברחו לגמרי. כלומר, המצרים באמת הבינו שהם הולכים ל3 ימים. רש"י אומר את זה שם מפורש, ויוגד למלך מצרים יקטורין שלח עמהם, וכיוון שהגיעו ל3 ימים שקבעו להילך ולשוב, וראו שאינם חוזרים למצרים, באו והגידו לפרעה ביום הרביעי, ביום החמישי, בשישי רדפו אחריהם, ליל שביעי ירדו לים, בשביעי אמרו שחרית. אנחנו זוכרים ששביעי של פסח הוא בעצם חג הצלחת התחמון. כלומר, בשביעי של פסח הצלחנו לעבוד עליו. אני לא מבין בכלל את כל הסיפור. למה? פרעה, אנחנו יוצאים לארץ ישראל, ואתה צריך לשלח את עמנו, ובזה זה נגמר. בכלל, דרך אגב, תזכורת נוספת. אנחנו תמיד מזכירים את זה, אבל על ההקשר הזה צריך להזכיר את זה הרבה יותר. Let my people go זה דבר מאוד מכובד. שלח את עמי זה ודאי דבר גדול. אבל כדאי לזכור ואף פעם לא לשכוח את זה. זה מפסוקי פטנט הדור האחרון. יודעים, בדור האחרון יש כמה פסוקים שמטעמי חיסכון עצרו אותם באמצע. למשל, בית יעקב לכו ונלכה. לאן? נראה כבר. איש איש לדרכו. אבל זה לא מסתדר בפסוק. לא נורא. זה גם יוצא יותר טוב, זה בילו. מה אחרי זה, אם היה כתוב באור השם, אז מה זה היה יוצא? בילו בי, בילו בי. זה היה מסובך. אז לכו ונלכה. אבל כתוב בפסוק לאן? טוב. אחד הפסוקים הוא שלח את עמי. אין פסוק כזה בתורה, זאת המצאה. לא קיים פסוק כזה כל ההיסטוריה. גם אין פסוק שאומר שלח את עמי לארץ ישראל בכל התורה כולה. יש פסוק שחוזר על עצמו פעם אחרי פעם, שלח את עמי ויעבדוני במדבר, ויחוגו לי במדבר, ויעבדו את השם אלוהיהם. הנושא של let my people go פירושו שלח את עמי לעבוד את השם, והדברים של משה מדברים על 3 ימי עבודת השם במדבר. אין שם מילה אחת על ארץ ישראל. יכול להיות שזה הורס לנו קצת את האקסודוס שהתרגלנו. עוד רגע אני חושב שזה יעלה אותו הרבה יותר. אבל קודם כל צריך להיות נאמנים למה שכתוב. משה רבינו ביקש 3 ימי מדבר, ופרעו לא מוכן לתת את זה. כשפרעו יחליט לשחרר את העם, זה יהיה ל3 ימי מדבר, וכשנגיע לפרשת בשלח נצטרך להבין שכשהמצרים פתאום אומרים, אוי, העם ברח, אז כשהם הסכימו שהעם ילך, זה לא היה לירושלים. הם הסכימו שהוא ילך ל3 ימי מדבר. ומה שאולי פעם הנחנו שה3 ימים זה איזה שקר מוסכם, זה לא נכון, זה לא הפשט. אגב, הכביכול, לכאורה, במרכאות, השקר הזה, מופיע לא רק לגבי 3 הימים, אם נחזור שנייה למקור 4, הוא מופיע בעוד עניין, שעליו דיברנו פעם בהרחבה. הוא מופיע בעוד עניין מאוד מהותי. כשמשה רבינו אומר, שומע מהקדוש ברוך הוא על שלושת הימים שילכו למדבר, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תראה ויהיה גם עוד משהו. ביום שיצאו, נחזור למקור ארבע בסוף, ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים, ושאלה, והיה כי תלכון לא תלכו ריקם. יפה. באמת מגיע לעם ישראל כסף על 200 שנות עבדות. נכון, פיצויים, כסף, בסדר. תדרשו את הכסף הזה, אם זה מגיע. איך עושים את זה היהודים? פסוק כ"ב, ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות. ושמתם על בניכם ועל בנותיכם. תשימו מה שאפשר בתק. שיהיה. ושאלה אישה משכנתה, אני לא מבין, אבל אני יודע שלשאול זה דין שואל. ושואל, תגדירו אותו איך שאתם רוצים, דבר אחד בטוח, הוא צריך להחזיר. אז אני לא מבין עוד פעם. אם מגיע לנו, כולם זוכרים שיש מדרש יפהפה, שאלף שנים אחר כך יבואו אל אלכסנדר מוקדון, ויבואו המצרים ויגידו שצריכים להחזיר את מה שגנבו, ואז יבוא גבי הבן פסיסה, אותו חכם, ויגיד, מה שגנבו, שיחזירו לנו מזכורת של 200 שנה, נחזיר להם מה שגנבו, ואז הם ילכו. זה כל כך יהודי. אם הסברה הזאת כל כך טובה, למה לא אמרתם אותה בהתחלה? תגידו, אנחנו לוקחים ממכם כסף, כי אתם שיעבדתם אותנו. ולכן אנחנו לוקחים. איזה מין סגנון זה? ואני אתן את חן העם הזה בעיני מצרים, ואז הם יהיו נחמדים, והם יגידו, אנחנו שואלים בתורת שאלה, והם ייקחו, אחרי זה הם לא יחזירו. ואז יבוא גביע בן פסיסה, ויגיד, ניצחנו אתכם. שביעי של פסח. כל הסיפור הזה הוא מוזר. למה כך צריכה להיות יציאת מצרים? לא מגיע לנו לצאת ממצרים? צריך לצמצם את יציאת מצרים לשלושה ימי עבודת השם במדבר? עם כל הכבוד. אגב, הרשב"ם אומר ושאלה אישה משכנתה, הוא טוען שאפשר להסביר את המילה ושאלה בתור נתינה. מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. ודאי לא פשוט בפסוק, ובאמת אף אחד מהפרשנים האחרים לא מקבל את זה. את השאלות שאני שואל עכשיו על שלושת הימים ועל השאלה, לא אני שואל, אברבנאל במקור שש, שלא ניכנס אליו, אולי רק נראה ככה טיפה טיפה, שואל את השאלה הזאת בשאלה התצזיין שלו כבר בפרשת שמות, ומעריך בה בדברי רבינו ניסים ואחרים, חוזר על השאלה הזאת כמה וכמה פעמים מכל מיני זוויות. איך הוא אומר? אולי נראה רק חלק. ואומרו, ועתה נלחנה, אתם רואים מקור שש מצד ימין, בעמוד השני. איך ציווה התברך למשה רבינו עליו השלום? כן, כדאי לראות את לשונו, היא כל כך ברורה. איך ציווה התברך למשה רבינו עליו השלום שיאמר בשמו דבר כזה ושקר? מה זה? ועוד פעם אני חוזר, אם זה רק משה היה אומר, אז אני מבין שזו טקטיקה, זה מין שיטה כזאת. אבל ככה הקדוש ברוך הוא מתכנן את הכל. ויותר טוב היה שיאמר בביאור, שלח את העם מתחת סבלות מצרים. ומה תועלת היה בסיפור הזה, אחרי שפרעה בעל כורחו ישלחם מארצו? ולא מפאת דבריהם, הרי בעל כורחו ישלחם, אז מה זה משנה? הוא כבר העיר הרן על זה הספק, בדרשותיו, והשיב, משפט נפלא עכשיו של אברבנאל, שעשה הקדוש ברוך הוא זה כדי שירדוף פרעה אחרי בני ישראל באומרו כי ברח העם. נראה אברבנאל ודבריו בלתי מספיקים, כי הנה לא קצרה יד השם מהקשות לב פרעה שירדוף אחריהם בלי שיצטרך משה להונאת דברים. אני לא מבין הרן, כלומר משה רבינו חייב לעבור על כל ההלכות של הונאת דברים כדי שהקדוש ברוך הוא יסתדר בפרשת בשלח. הוא יכול להסתדר לבד, גם בלי הדברים שלך ושלי. משהו צריך להיות מובן פה. הפרשנים עוסקים בזה בהרחבה, ואני רוצה לחזור לדברנו בהפטרה, אבל להתחיל מתוך הפרשה. אני רוצה לומר פה דברים שאני חושב שהם קצת קשים, אבל הם כל כך פשוטים, ויכול להיות שאנחנו מתעלמים מהם. הפכנו את יציאת מצרים לסיפור ישראלי יפה כזה של עם, שכל מה שהוא ביקש זה פשוט ללכת לארצו. זה לא נכון. זה סוף הייעוד. אחרי והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, יש גם והבאתי. ודאי. אבל זה עיקור, עיקר סיפור יציאת מצרים מן המקום. משה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, באותו הרגע, ופעם עסקנו בפסוקים האלה, שבו הקדוש ברוך הוא בא אליו ואומר לו להוציא את בני ישראל ממצרים, שתי שאלות. אנחנו, בימינו, את השאלה השנייה לא היינו מעיזים לשאול. ולכן אנחנו לא מבינים לעניות דעתי את יציאת מצרים. בוא נשים לב במקור 7. אחרי כל ניסיונות השלחנה ותשלח איתו ותשלח איתו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, די, ואתה לך ואשלחך אל פרעו, והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. יש כאן בעצם שאיפה אחת להוציא את עם ישראל, אבל היא עוברת דרך שתי מגמות. האחת היא העבודה מול פרעו, והשנייה תהיה כמובן העבודה מול עם ישראל. ושמעו לקוליך, אספת את זקני ישראל, נכון? משה רבינו גמר כבר עם הריבונו של עולם, שלח נביע תשלח, לא אני, די, נגמר, הוא מקבל. עכשיו יש לו שתי שאלות. ויאמר משה אל האלוהים מקור 7, מי אנוכי כי אילך אל פרעה? זו שאלה של ענווה. מה אני חשוב לדבר בפני מלאכים? אני אגב לא מבין לגמרי את השאלה הזאת. אם יש מישהו מעם ישראל שיכול ללכת לדבר עם פרעה, זה משה רבינו. הוא היחיד שגדל שם. מה זה מי אנוכי כי אלך אל פרעה? ואז באה השאלה השנייה הקשה של משה. וכי הוציא את בני ישראל ממצרים? זה לא מובן. תגיד, נו, קדימה, לוואי. זה משה רבינו שיגיד, ואם עין מכן אינה מספרך אשר כתבת, כשהקדוש ברוך הוא יגיד לו על חטא העגל. זה משה רבינו שכל פרשת שמות, כל מה שמעניין אותו זה לצאת אל אחיו, וללכת אל אחיו, ולראות את אחיו מוכה וללכת ולהציל, וזה משה רבינו שכל ימיו מבוקש, שהוא הולך להציל את אחיו מיד המצרים. כשהוא מגיע לייעוד, הוא שואל מה זכו ישראל שיצאו ממצרים. מה הוא שואל? מה הכוונה כאן? מה זה וכי הוציא את בני ישראל ממצרים? מה הוא מתכוון פה? רש"י לא אומר פה, רבותינו דרשו. כך הוא מבין את הפסוק. עונה לו הקדוש ברוך הוא, נחזור למקור 7. יאמר, כי אהיה עמם. וזה תשובה למי אנוכי כי ילך אל פרעה. אתה לא יודע איך אתה דבר, אני איתך. טוב. אבל זה לא תשובה למה זכו ישראל לצאת ממצרים, נכון? כי אהיה עמך זה לא קשור ללמה ישראל זכו לצאת ממצרים. כנראה החצי השני זה התשובה. זה לך האות כי אנוכי שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. תעבדון. זה יהיה הקוד. תעבדון. יעבדו את השם אלוהיהם. תעבדון. וזה לעניות דעתי הוא פשוט מאוד. אין לנו דמות עלי אדמות של הזדהות עם אחיו כמו משה רבינו. זה האדם שאומר אני רוצה למות, אני רוצה לא להישאר בספר הנצח בעולם, החיין אינה מספרך אשר כתבת, אבל לא יהיה יהודי שתהרוג. ומשה רבינו שקורא לבן הגדול שלו גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה. אמרתי היום, שמעתי בשבת מישהו אומר רעיון נפלא. איפה הוא קורא לגרשום כך? במדיין. אז מהי הארץ הנוכריה? מדיין. ומה הארץ המוצא? מצרים. פסוק קשה. אמר לי מישהו רעיון, אני חושב שהוא נפלא. אמר, גם אם משה רבינו היה בארץ ישראל, הוא היה אומר גר הייתי בארץ נוכריה. לא חלילה בגלל ארץ ישראל, כל ימיו זה מה שהוא רוצה להגיע, כל בחיותיו זה שהוא לא נכנס אליו. אם האחים שלי סובלים שם, פה זה ארץ נוכריות. זה לא העניין הטריטוריאלי. תחושת האחווה הזאת של משה, וייצא אל אחיו. אם זה הוא נפגע, זה הדבר הראשון שהוא עושה. איך אדם, איך ילד שגדל בבית פרעה, כל תחושתו היא זה לצאת אל אחיו. תחושת אדם שהוא מבוקש רוב ימי חייו, על ידי מלך המעצמה הגדולה של העולם, כי הוא היכה איש מצרי. האסיר ציון הזה שמסתובב בעולם, לא שואל סתם מה זכו ישראל. הוא שואל שאלה קשה ביותר, כי הוא גם היחיד שיודע מה זה לגדול בחופש. הוא היהודי היחיד במצרים שגדל בחופש. במצרים הוא היה בחופש? נכון, שבט לוי גם היה קצת בחופש, אבל זה לא אותו דבר. הוא גדל עם כל משרתות הארמון לידו. ובמדיין הוא ודאי גדל בחופש. הוא לא ראה אף פעם עבדות. הוא יודע בדיוק מה זה חופש. הוא בא ושואל ריבונו של עולם, יש לי שאלה מאוד מאוד קשה. נניח שעם ישראל יוצא עכשיו לחירות. הוא מסוגל לעמוד במטלה הזאת שנקראת חופש? זו מטלה כבדה מאוד. אם הוא יגיע לארץ, ואם יהיה והבאתי אתכם אל הארץ, הוא לא ייקח איתו את מצרים לארץ? מצרים שאנחנו יוצאים ממנה בעוד שתי פרשות בפרשת בשלח, תיעלם מאיתנו. אתם יודעים מתי מצרים תחזור אלינו? הימים הטובים ביותר בירושלים, כששלמה ימלוך בירושלים ויוקם מקדש, ושלמה שעושה שלום בעולם ולכן הוא נקרא כך, ושלמה ישב בירושלים וכל העולם יכיר אותו, הוא יביא את מצרים לירושלים. הוא יתחתן את פרעה מלך מצרים ויביא את בת פרעה פנימה לתוך הקודש לירושלים. בין הסיפור ההיסטורי של מצרים של ספר שמות למצרים של שלמה, מצרים לא מופיעה. היא חוזרת כל הזמן על ידי משה. כל הזמן, כמס ארץ מצרים לא תעשו, מה קרה לכם במצרים, מצרים, מצרים, צאו ממצרים ותוציאו את מצרים מאיתכם, כל הזמן. ומצרים תשוב אלינו כשנהיה בשיא תפארתנו במקדש בירושלים אצל שלמה המלך בנו של דוד. כי בניסויים דיפלומטיים עם פרעה זה משתלם. איך אמרו שם חז"ל? אותה שעה שנסע שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל ונעץ קנה בים, ועליו נבנה כרך גדול של רום. מי שחושב שזו דרשה, שוכח פסוקים מפורשים. שלמה מתחתן עם בת פרעה, אבל זה לא נגמר. הוא גם מקבל נדוניה גדולה. והנדוניה היא ששלמה נותן לפרעה, מלך מצרים, לשרוף את גזר ואת בנותיה, הוא לוחד אותם, ומי שיעבור שנים אחר כך בזמן רחבעם במסע שישק מלך מצרים בארץ, יראה איך בעצם מה שמצרים הצליחה לעשות במסע שישק כולו מתחיל ממה שקיבל פרעה בנדוניה בדור הקודם. כל מסע שישק הוא התוצאות המדיניות של חתונת בת פרעה, של ההצלחה המסחררת של הדיפלומטיה של ישראל מצרים. זה יתרחש לא במצרים, זה יתרחש לא בימי גלות יהויכין, כשאין ברירה וצריך להחליט בין כסדים למצרים, בין בבל ואשור למצרים. זה יתרחש שכל מלכי העולם יבואו לראות את חוכמתו של שלמה ולהכיר את עושרו ואת כבוד מלכותו בירושלים. משה רבינו, זה שיודע טעמו של חופש, היחיד, עומד ואומר ריבונו של עולם, עם ישראל יעמוד בחופש הזה. אין יותר ממני מי שילחם ברודן הזה מפני שהוא מערער את זכות האדם לחיות. את כבוד האדם להיות בן חורין. על זה אין שאלות. זה ודאי, זה פסח, זה האלף. אבל אותי מעניין את השאלה הבאה. אותי מפחיד מצרים שתתרחש בירושלים יותר ממצרים במצרים. כי מצרים של שלמה עם בת פרעו השנייה בתנך, מצרים הרבה יותר מסוכנת. כי אומרים היכל השם, היכל השם. ומוקפים במקדש, בירושלים, לא חסר כלום, ויש עוצמה, ויש מלאכים, והכל יש. וגם יש מקדש. משה רבינו אולי מציע כאן הצעה נוראית. קודם כל, פשוטו של מקרא. כל מה שהוא מבקש ותן לנו ללכת לעבוד את השם. זאת הבקשה ביציאת מצרים. עכשיו הוא בא ואומר, אני הולך לשלושה ימים. הרי שלושה ימים, אני אראה אם אנחנו נעמוד בזה או לא. אגב, במראה, אחרי שלושת ימים, שם ניתן. ושם קיבלו את המצוות הראשונות. שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניתן. ורק כאשר עם ישראל באמת מסוגל ללכת שלושה ימים במדבר, אחרי קריאת ים סוף זה כבר יקרה, מסוגל ללכת שלושה ימים במדבר ולהתנסות ביכולת שלו לעבוד את השם, זה היה לו קשה מאוד. ואיש אל יצא ממקומו, זו המצווה הראשונה, זה המן. אילו נתן לנו את השבת, ולא קרבנו לפני הר סיני. דיינו. עם ישראל מגיע שם למבחן להיות עובד השם. ובמבחן הזה להיות עובד השם שלושה ימים, את זה ביקש משה מהקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אומר לו, ושמעו לקוליך, אספת את זקני ישראל, ותלך אל פרעו, ותגיד לו, אנחנו הולכים שלושה ימים למדבר, ואני מתכוון לזה. אם הם לא יעמדו בשלושה ימים במדבר, נראה מה עושים. זאת מהפכה. ובאמת בהתחלה אתם לוקחים את הכלים ואת השמלות בתורת שאלה. אם עם ישראל עומד בזה, אז ודאי שמגיע לכם לקחת את הכלים והשמלות. אתם לא צריכים להחזיר את זה. אתם גם, זה בסדר אם אתם לא תעמדו בהתחייבות לפרעה, אתם יכולים להמשיך אחרי שלושה ימים והוא יגיע ובסדר, הוא כבר יסתדר בים. אתם תמשיכו. אבל עצם העניין של השלושה ימים הוא לא שקר, הוא אמת. משה רבינו יודע בדיוק, בדיוק, בדיוק מהו הקושי להוביל עם ישראל לארץ ישראל. והוא יודע כמה זה יהיה קשה, והוא יודע כמה יהיה קשה לו ללכת איתו במדבר. אני ידעתי את מריחה ואת אורפך הקשה, אני ידעתי, אני חוזר על זה כל ספר דברים, כל ספר התוכחה. הוא חש את זה כל שנייה, 40 שנות מדבר. הוא יודע מה זה להוציא עם עם 60 ריבו ולהכניס שניים לארץ. הוא מכיר את זה. צריך להבין את זה, צריך להבין מה עובר בעצם משה רבינו ביציאת מצרים עם העם כולו. איך הוא יתאר אחרי 40 שנה בסוף ספר דברים? אתה הולך במדבר, רגלך לא בצקע, שמלתך לא בתא מעליך, ולא נתן השם לכם לב לדעת עד היום הזה. תיאור קשה מאוד. משה רבינו את זה שואל את הקדוש ברוך הוא. אפשר לצאת ממצרים ולא לצאת ממצרים בכלל, גם אם נכנסים לארץ. ואז אנחנו נחשוב שאנחנו לא במצרים. ואז מי יוציא אותם ממצרים? אני דעתי כשמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם אני רוצה להמשיך עם ישראל לארץ, הוא לא רק מבקש בקשה אישית. הוא אומר ריבונו של עולם יציאת מצרים עוד לא יתאמה. נכון, הם הולכים להיכנס לארץ. אבל הם צריכים להיכנס לארץ ולהוציא משם את מצרים. כי כשהם יעשו כמעשה ארץ מצרים בארץ נען, הרי הם יעשו משם. אני קיבלתי על עצמי להוציא אותם ממצרים? תן לי להמשיך את העבודה, אני לא סיימתי. אצלנו תמיד זה שתי פרשות נפרדות. משה רבינו הוציא את עם ישראל ממצרים, ולפני הכניסה לארץ הוא אומר ריבונו של עולם, נו, בסוף הקדנציה שלי זה יפה כך אחרי 40 שנה להפסיק, זה נכון. אבל זה הרבה יותר. ריבונו של עולם, אני רוצה לגמור את התפקיד שלי. התפקיד שלי לא מסתיים כשהגענו לירדן. התפקיד שלי יסתיים כששלמה לא יישא את בת פרעה. התפקיד שלי יסתיים כשבירושלים לא תיכנס מצרים. באו מסדרי ההפטרות ולקחו הפטרה בפרשת וירא. סיפור שם סיפור. את הצידונים אפשר לשכנע כי אני השם בשלושה פסוקים שלוש פעמים. את המצרים זה גם לא כל כך מצרים. אבל וידעו כי אני השם של עם ישראל, כולל את הרשע ששואל מה העבודה הזאת לכם, ואת החכם ששואל ואולי ההפך, ואת התם שזה שני סולטם דה שאני לא יודע לשאול מזל שהוא לא יודע. זה מסובך. הוידעתם כי אני השם אלוקיכם של ישראל הוא אחרת לגמרי. זה לא רק רע, זה טוב, זה מיוחד, זה כוחו של העם. לא צריך להכיר את זה. כדי להגיע לוידעו כי אני השם היהודי של פרשיות ישראל ממצרים, צריך שלך אתן פתחון פה בתוכם, הם יסתמו לך את הפה כל הזמן. איך מצייר הנביא עמוס? והקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים, ותשקו את הנביאים, את הנזירים יין, ואת הנביאים תביתם לאמור, לא תנזל. זה תמיד היה. אז סותמים את הפה לנביאים. אבל תסתכלו, תראו כי אני השם. הנה, בבל ראתה, מצרים ראתה, צידון ראתה. אנחנו שוכחים את זה לפעמים בעצם. עוברים לבית ראשון. כולם זוכרים את כל סיפורי קמצא ובר קמצא וחורבן ירושלים, אבל שוכחים את הדבר, אני חושב שהוא העיקרי ביותר. כשכל סיפור קמצא ובר קמצא מתגלגל, מגיעים אל הקיסר. הקיסר הוא נירון קיסר. אז מספר את הגמרא בגיטין, זה החלק הקשה לדעתי של כל אגדת החורבן, מדלגים עליו. או שלא לומדים אותו, כי זה תשעה באב, זה בחופש. נירון קיסר מפספסים. נירון קיסר שומע את הסיפור ורואה שיש שם נס. אז נירון קיסר אומר, אני מתפטר והולך להתגייר. ושם מופיע סיפור היסטורי מרתק על קיסר רומי שמתגייר. היהודים ממשיכים את הסיפור. כי מה שהוא רואה בצורה פשוטה, זה לא מקובל כל כך כשאתה שואל בעיון. למה? וזה מה שרבינו יודע. וזאת הפרשה הקשה שיציאת מזה. ומשה רבינו שומע מהקדוש ברוך הוא תשובה על השאלה מה זכו ישראל לצאת ממצרים, את התשובה הפשוטה הבאה, וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. אני יודע מה אתה רוצה, משה רבינו. אתה רוצה לשמוע שהם יקבלו תורה. הנה התורה. איך אומר בעל ספר החינוך? וזה יציאת מצרים, זה רק האות. העיקר יבוא כשתעבדון את האלוהים על ההר. וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך. כשתגיע בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. ולא צריך להסביר למשה רבינו מה זאת ארץ ישראל. כי כשפרעה אמר, לכו זבחו לאלוהיכם בארץ,
ומשה האמין לו שהוא מתכוון לזה, ואפילו לא התייחס לטענה. משה רבנו יודע שהמגמה של יציאת מצרים היא להגיע לירושלים. אבל הוא גם יודע שלהגיע לירושלים לפני שיצאנו ממצרים נפשית, זה יקשה עלינו לצאת ממצרים לירושלים הרבה יותר. ולכן הוא עושה את כל הסיבוב. ואין לנו יותר מההפטרה הזאת שעושה לנו טיול על ימי מצרים ומראה לנו את הקושי הזה בין שני הוידעו, בין הוידעו כי אני השם של הארץ, של ספר שמי בכל הארץ, לבין הוידעתם כי אני השם שלמען תספר באוזני בנך ובין בנך. ובקושי הזה שמתחיל משה רבינו ועוברים אותו כל הנביאים למצוא את הפתחון פה בתוכם, בקושי הזה לכל דור יש את החלק שלו. זאת יציאת מצרים שנמשכת כל הדורות כולם. ולכן המצווה הזאת לספר ביציאת מצרים כוללת בתוכה אולי לא פחות מכל סיפור יציאת מצרים, את החלק המהותי הזה שיוצאים ואז נשארים בה. ואם סיפור יציאת מצרים הוא כל כך חזק שעוסקים בגלויות, אולי הוא לא פחות חזק, אולי הוא עוד יותר חזק, כשנמצאים ברוך השם בארץ ישראל, ירושלים, ודווקא אז צריכים לעסוק, היום אולי יותר מאי פעם, בסיפור יציאת מצרים גם בירושלים. ערב טוב.
האזנתם לשיחתו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט אמש במכון שי, על פרשת השבוע, פרשת וארא, על הנושא, ולך אתן פתחון פה ותוכם וידעו כי אני אדוני.